אנחנו פה לומדים משהו במסכת ברכות, פרק תשיעי. זה מופיע בדף נון דלת. כן, במסכת ברכות, פרק תשיעי, אנחנו לומד את אין היה, דברי הרב קוק, על הפסקה שמופיעה, ואשתו של לוט דכתיב ותבט אשתו מאחורה ותהי נציב מלך. כן, צורך ההבנה של העניין, כתוב, הפרק תשיעי במסכת ברכות נקרא פרק הרואה. זאת אומרת שכאשר אדם רואה דברים מסוימים, הוא צריך לברך עליהם דבר כזה וכזה. הרואה, כן, הרואה מעברות הים ומעברות הירדן. אחד הדברים שכתובים שמה, הרואה ואשתו של לוט, הרואה אשתו של לוט, כן. מי זו אשתו של לוט? זה נציב מלח כלשהו שנמצא באזור סדום. לא רואים אישה, רואים נציב מלח. אז מי שרואה את הנציב מלח הזה, יש גם איזו אמירה מיוחדת שהוא צריך לומר. ואשתו של לוט, כמו שאנחנו יודעים, היא נהפכה לנציב מלח, כן? כי הקדוש ברוך הוא בחמלתו הוציא את לוט ואת אשתו מן ההפכה. רק המלאך ציווה אותם כשהם בורחים, כן? כשהם בורחים, אז שלא יביטו לאחור. כי אם יביטו לאחור, יהפכו לנציב מלח. כך כתוב. ואשתו של לוט הביטה לאחור, כן? זה כבר מתחבר לעניין שלנו. ואשתו שלו דכתיב את הבית אש אשתו מאחוריו. כן, זה עמוד נון דלת, או דף נון דלת, סליחה. אפשר לכתוב את זה שם אצלכם, כי לא כתוב שם העמוד. מה? כן. וראשית פרק י' ת' מופיע, ואת הבית אשתו מאחוריו. ותהי נציב מלח. פשוט נהפכה לנציב מלח. על זה אומר הרב כך. זאת אומרת, למה היא נהפכה לנציב מלח כאשר היא הסתכלה לאחור על ההפכה של סדום? זה מאוד מסקרן, סך הכל, באמת, תראו לכם, אדם שהוא בורח מאיזו התפרצות הרגש, כן? הרגש ככה, זה בכל כל האבק הזה באוויר, כן? והוא מסתכל לאחור, בתוך כדי מנוסה. הוא סקרן, הוא רוצה לראות מה קורה שם מאחור, במקום לרוץ, מסתכל אחור. אני לא אומר שהוא יהפך לנציב מלח, אבל הסקרנות הזו להביט לאחור, ממה ניצלנו בעצם, כן? ממה ניצלתי, להסתכל אחורנית, לראות אתכם, או אפילו לחשוב, רגע, הנה, הכל שם בעצם נשרף, ואני ניצלתי, אולי אני צדיקה, אני לא יודע. כל מיני מחשבות, מה גורם לאדם להסתכל לאחור ולהביט בהפכה? בכל אופן, זה היה ציווי מפורש, שלא יביטו לאחור, והביטה ונעשתה למציב מלח. אומר רב ככה, ואשתו של לוט, יש לכם את זה, נכון? כבר זה כבר יש לכם. ואשתו של לוט דכתיב, ותבט אשתו מאחורה ותהי נציב מלך. יש הבדל בפעולה שמחזה פורענותם של רשעים פועל על הנפשות. כן? זאת אומרת, הרב נסה עכשיו להסביר לנו כאן, מדוע כאשר היא הסתכלה על מחזה הפורענות של סדום. כן? מדוע אני הפכה לנציב מלך? מה הבעיה שתסתכל? דווקא זה יכול לעזור. אם היא תסתכל, יכול שתקבל מזהירת שמיים. אדם מסתכל ורואה את הפורענות של אנשים רשעים. הוא עצמו ניצל. אז הוא אומר לעצמו, וואי, 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 וואי. איזה עונש מקבלים הרשעים. וואי, עכשיו אני מבינה כמה זה לא טוב להיות, כן, רשע. יכול דווקא לעזור. תסתכל לאחור, מזה יכולה לצאת עם המון המון יראת שמיים. אף על פי שהיא לא ניצלה בזכות עצמה, אלא בזכות אברהם. כן? עכשיו, מכאן ואילך, היא יכולה לנצל בזכות עצמה, אחרי שתראה מה באמת, כן? פורענותם של רשעים, היא יכולה להפך מזה לצדקת גדולה מאוד. מה יש? תסתכל אחורה, למה לא? אומר הרב, זה לא פשוט. לא תמיד מבט לאחור על פורענותם של רשעים משנה את האדם לטובה. לא תמיד. שאלה מי מסתכל? כן? בואו נראה. יש הבדל בפעולה שמחזה פורענותם של רשעים פועל על הנפשות. כן? ההבדל הוא בין שתי סוגי נפשות שמסתכלים על הדבר. בין נפשות מוכנות לקבל מוסר והנהגה טובה, אלא שסיבות חיצוניות הרחיקו אותן מדרך המאושר, לבין נפשות שכבר התעצמו ברע ונטבעו בו. כלומר, השאלה מי מסתכל על מחזה הפורענות? שאתה רוצה באמת להביא את עצמך ליראת שמיים על ידי ראייה של מחזה פורענות, השאלה מי אתה? השאלה אם אתה אדם טוב בדרך כלל, אלא מה לעשות, לפעמים, אם אתה צדיק, אין בכלל בעיה להסתכל על המראה, על פורענותם של רשעים. ודאי, יראו צדיקים וישמחו. צדק, שמח, צדיק, כי ראה נקם, זה בסדר. אבל הרב מדבר פה על שני מדרגות של מסתכלים. כן? יש את המסתכל על מחזה הפורענות, כן? והוא עצמו לא רשע גמור. הוא נכשל פה ושם בעבירות, לא בגלל שהוא רודף אחרי עבירות, לא בגלל שהוא בעל תאבות גדול, אלא מדי פעם הוא חוטא לתאבון. חוטא לתאבון, כן? אבל לא חוטא להכריס, חוטא מדי פעם, קשה לו לעמוד בהשפעת היצר, אז הוא סוטה מדרך הרגיל, כן? אבל בסך הכל מספיק להעיר לו הערה קלה והוא חוזר בתשובה. זה מדרגה אחת, כן? ועל פי רוב, רבים מאיתנו נמצאים במקום הזה. אנחנו בסך הכל, אם שואלים, אנשים טובים. אנשים טובים. מה, יש פה מישהו שהוא לא בן אדם טוב, אבל חוטאים קצת מדי פעם, לא בגלל שאנחנו רשעים. אלא קשיים, יש גם קשיים חיצוניים, גם קשיים חברתיים. אנחנו רוצים לך טוב? ודאי שלא רוצים לך טוב. ודאי שלא רוצים לך טוב. אדרבה, אנחנו מאוד מצטערים על זה שאנחנו חוטאים. אנשים כמונו, כי אני מרשה לעצמי להגיד, כמונו, כי זה מכנה משותף של, לפחות כל מי שאני מכיר פה במקום הזה, אנשים כאלו, כן, להשפיע עליהם לחזור בתשובה, או להשפיע עליהם להתעורר לתשובה, זה הרבה יותר פשוט. כן? וכאשר הם מסתכלים על מחזה פורענות, מה אנשים כאלו אומרים? וואו, זה מספיק לי, רק לראות מה שקורה לאדם הזה, שלא עשה טוב. עכשיו אני מאמין בדיוק שלא כדאי לי לחטוד. אני רוצה לחזור ולהיות אדם טוב, להשתקע בטוב, להשתרש בטוב, להתחזק בטוב. זהו, נגמר סיפור. די לי לחזות, לראות מחזה פורענות. אגב, לא מחזה פורענות גדול כזה, כמו הפיכת סדום. כן? אדם כזה יכול לראות אפילו מחזה פורענות של אדם יחיד, שמתנהל בצורה לא טובה, בגד באשתו. וכתוצאה מזה, אני יודע מה, הוא התגרש. כן? ונשלו אותו מכל נכסיו. כן? או אדם שנכלה בכלא כתוצאה מגניבה. מספיק לראות דבר כזה, אדם שהוא בריא בנפשו. הוא רואה פורענות כזו שאפילו של יחיד. כבר מזה לומד לקח. אני ראיתי, לקחתי מוסר, כך אומר שלמה. עברתי על שדה הצל, אתה עובר על שדה הצל, חקלי הצל. חקלי הצל. אז כל השדה שלו מלא בקוצים, באבנים. אומר שלמה, אני ראיתי, לקחתי מוסר. שאני רואה את הפורענות של שדה, כן? של אדם עצלן, כן? אז אני לוקח מוסר, מעט שינות, מעט תנומות, כן? מה החקלאי הזה? איך זה יגיע למצב כזה? הוא אומר, אני אעשה איזה מחר, מחתיים, אין לי כוח עכשיו. בסופו של דבר, תראו מה שקרה. כן? כל השדה שלו, עלה כולו, חרולים, כוסו פניו, עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, גדר אבנם נרסה. זאת אומרת, אנשים כאלו שהם נוחים, די להם לראות מחזה פורענות אפילו קטן. כדי שמשהו יתחולל בתוכם, יתחיל תהליך פנימי של תיקון. זה דברים ידועים. כל אחד יבחון ויראה בעצמו שהוא רואה לפעמים דברים כאלו. כן? איזה פורענות של משהו, חס שלום, לא עלינו. אנחנו לא רוצים שתהיה פורענות אלף אחד, אבל אנחנו רואים, כן? כל מיני מעשי הונאה, אנשים מתפסים, מעשי הונאה, מעשי זימה. כשאנחנו רואים את זה ושומעים על זה, משהו בתוכנו אומר, אני לא רוצה להיות כזה. אני לא רוצה להיות כזה. עכשיו אני מבין כמה צריך להיזהר. כמה צריך להיזהר, לא להתקרב לדברים האלו. ואני מקבל על עצמי להתחזק, לקיים עוד מצווה, כן? לעשות גדרים, כן? והרחקות, כדי שאני לא אגיע לאותו מצב. ברוך השם, זה אנשים נורמליים. כן? אומר הרב שתי סוגים. אבל, אם דובר בנשים שהשתרשו ברשעה, שבאמת, חס ושלום, באמת הרשעה אצלם כזו נהפך ל... מה שנקרא, דרך חיים נקרא לזה כך. כן? דרך רשעים, באפלה. זה כבר דרך, זה נפח לדרך. עכשיו, צורך עניין, לא צריך להיות בשביל זה לוט, לא צריך להיות בשביל זה, אני יודע, איזה רשע גמור, המן. יש מצבים שאפילו אדם מן השורה, בדבר מסוים הוא רשע. בדבר מסוים הוא מושרש מאוד באיוולת שלו. כן? יכול להיות אדם שהוא מדבר לשון הרע, בא לשון הרע, שאצלו זה ממש מושרש, שון הרע חזק. הוא בכלל לא שם לב, זה לא בסדר. אז מה, אם אתה תראה לו מחזה פורענות של מישהו שמדבר לשון הרע, שיש לו צרעת, כן? זה יעניין אותו בכלל? לא יעניין אותו. זאת אומרת, אם הוא יראה מעשה פורענות, או מחזה פורענות של מישהו שדבר לשון הרע, יכול להיות שזה לא יעזור. תראו מה שהרב אומר על זה. אני קורא את זה מההתחלה עוד פעם, תראו דברים בפנים. יש הבדל בפעולה שמחזה פורענותם של רשעים פועל על הנפשות. ההבדל הוא בין נפשות, כן? מוכנות לקבל מוסר והנהגה טובה, אלא שסיבות חיצוניות הרחיקו אותם מדרך המאושר, לבין נפשות שמה? שכבר התעצמו ברע ונטבעו בו. זאת אומרת, הרע כבר נמצא ממש במהלך הרצון הפנימי שלהם. ממש. מושרש. זאת אומרת, הם לא מרגישים שהרע זה משהו מחוץ אליהם. כן? הוא זורם להם בכל המערכות, במוח, ברגש, ברצון, בדמיון, במידות. זה לא פשוט. זה לא פשוט. כן? כאילו הרשעה היא כאילו מציפה את כל הכלים. הרוע הוא מציף את כל הכלים. כן? עד כדי כך. הוא כל כך מושרש בהם, כל כך נהפך לדרך חיים. עכשיו, איך אדם כזה יגיב, אם כן, למחזה פורענות, ואיך האדם הראשון יגיב למחזה פורענות? אומר רב ככה. הנפשות הטהורות, כן, זה הסוג הראשון שאמרנו שזה באמת לאושרנו, זה רוב רובנו. הנפשות הטהורות, אפשר להגיד, אבל פי שמעדה רגלן מדרך ישר, אבל פי שאין מה לעשות, חוטאים מפעם לפעם, לא תמיד יכולים לעמוד בפני הלחצים. גם הלחץ של יצר הרע אישי שלנו, שלפעמים מתגבר, לפעמים זה חברה, כמו שאמרנו. כן, אז ככה, אבל פי שמעדה רגלן מדרך ישר, בראותן, כן? אף בכן, בראותן, בראות עיניהן, פורענות ואובדן הרשעים, התעודדו לשוב לדרך ישר, וכבוד הצדק יזרח עליהם עוד הפעם כפי טהרת טבעם. כן? מה שנקרא, תן לחכם ויחכם עוד, מה שנקרא, לשכנע למשוכנעים. כן? המחזה הפורענות זה בעצם תמריץ למה שהם יודעים. הם יודעים צריך להיות טוב, אבל הם מעדו לשעה. לכן די להם לראות מחזה פורענות של יחיד או של כלל, בסיבת הרשעות של אותו כלל או יחיד, די להם במחזה הזה כדי להגיד, מחזיר אותם מיד לטבע שלהם. זה מסלק את הגורם הארעי, היינו תחת, ומחזיר אותם לטבעם הראשוני. לא רק שמחזיר אותם לשם, אלא אפילו מתחזקים בטבע היסודי שלהם, ומשתדלים בכל כוחם שלא לשוב לכסלה עוד. לא לחטוא שוב. ככה זה בדרך כלל. הלוואי שנהיה מאותם אנשים, כן, אמרתי, בסך הכל, זה הכיוון, ברוך השם, שנזכה באמת להתחזק, כאשר אנחנו רואים דברים שקורים בעולם, איך כתוב, למה נשמחה, למה נשמחה, למה נשמחה הצרת מרים לפרשת מרגלים. להגיד שרשעים אלו ראו בפורענותה של מרים, שדיברה לשון הרע באחיה וקיבלה צרת, והם לא נזהרו. אתה רואה מישהו פה לוקה בצרת על לשון הרע, ואתה מדבר דיבה על ארץ ישראל? לא למדו, זה מעניין ששמה, כן? הם לא היו מסוג של הנפשות הטהורות, זה דבר מדהים. לכאורה, מספיק להסתכל מה שקרה למרים, כדי לא לרצות לדבר לשון הרע, לפחות בגלגול הזה. תראה מה קרה לה, מה סתם עשו לה את העונש הזה, כדי שכולם יראו. 7 ימים, מחוץ למחנה, כולה צרת. תחשוב, מה אתה עכשיו אומר לשון הרע על ארץ ישראל? מה קרה לך? ורשעים אלו ראו ולא לקחו מוסר, כך כתב, כך אומר רש"י. כן? אנחנו מאחלים לעצמנו, באמת, שאנחנו רואים דברים שקורים בעולם, שהם בגדר שכר ועונש, בעיקר עונש, להתעורר לזה, להבין, שבעצם זה מרמז לנו, כן, הרואה סוטה בקלקולה, מה כתוב? הרואה סוטה בקלקולה, מה אומרת הגמרא? יזיר עצמו מן היין. אם אתה רואה סוטה בקלקולה, זה צריך מיד להכניס אותך לתוך עצמך, לבדוק איפה אתה, קרוב לקלקול הזה. תזיר את עצמך מן היין. אתה רואה סוטה בקלקולה, אתה צריך להתעורר לאותם מקומות חלשים אצלך בנפש. זה נקרא יזיר עצמו מן היין, כי היין זה הביטוי, כן, לדבר שגורם לאדם להתעוררות רגשית, התעוררות של יצרים, של סילוק השכל. לא מדבר על יין של פורים. אף שגם בזה ראיתי כבר מודע למעלה שלא כדאי לשתות כל כך הרבה. זה דופק לצעירים את הראש, כן? מקסימום בקבוק קטן של גל תושיה מהחווה שלו, 11%. כמה זה 11.5% אלכוהול שם? כן? מספיק בקבוק הזה קטן, אתה מתודלק לשלוש שעות פה על הפרקט, אתה לא יכול להפסיק לרקוד. מספיק, מספיק. זה יותר עדין כזה. אבל לא להשתגע. בכל מקום, הרואה סוטה בקלקולה, אם הוא אדם טהור באופן כללי בנפשו, הוא צריך לקחת מזה מוסר. מה זה אומר לגבי? איפה אני צריך להיזהר? איזה פרצות אני צריך לסגור כדי שאני לא אגיע לסטייה כזו או אחרת? אז הנה לנו את הדוגמאות, כן, לדבר הזה. אז בואו נחשוף של הדבר שלנו. הנפשות הטהורות, כאשר הם רואים מחזה פורענות, מה יהיה איתם? יחזרו, כמובן, לטבען הראשון. כלומר, להתנהגות הראויה. למרות שהם מעדו לשעה, אבל הם יחזרו ודאי להתנהגות הראויה. נחזור זה עוד פעם. הנפשות הטהורות, אף על פי שמעדה רגלה מדרך הישר, כן, בראותן. אבל כאשר הם יראו, בראותן, בראות עיניהם, פורענות ואובדן רשעים, מה יקרה להם? התעודדו לשוב לדרך הישר. דרך הישר היא לא זרה להם, נכון? דרך הישר היא לא זרה להם. אדרבה, היא עיקרית אצלם. החטא אצלם הוא המקרה. אבל היושר הוא העצם. הוא הדבר העיקרי. אז כמובן שאפקט כזה של פורענות, ודאי וודאי יחזק את היסוד היותר קבוע אצלם, שהוא הצדק והמוסר. יפה מאוד. כן? לשוב לדרך ישר, וכבוד הצדק יזרח עליהם עוד הפעם, כפי תארת טבעה. כן? לא חושב. אבל פי שאומם אורו, בזמן החטא, אומנם אומם אורו, אצלן, בכוח הסיבות המונות, כמו שאמרנו, שאנשים כאלה לפעמים יכולים לחטוא, מכוח של אונסים כאלו ואחרים, או השפעות פתאומיות כאלה ואחרות. אבל, מחזה הפורענות מחזיר אותם בבטחה ובעוצמה רבה למקומם הטבעי. קרי, לצדק ולמוסר. אבל מה עם הנפשות האחרות? שימו לב. אמנם הנפשות הרעות, יש כוח רק ביד הפחד מן הרעה לשום מתג להם שלא ישתפו בזרם הרע. כלומר, איך נפשות רעות, כן? דיברנו על נפשות רעות, כן? שהרע מושרש בתוכם. איך אצלם אנחנו מחוללים מהפך? איך מחוללים אצלם הרפך? אנחנו צריכים, זה משהו שלו אפקט עצום מאוד, נכון? משהו בעל אפקט עצום, כן? אומר הרב, רק הפחד. פחד. אבל רגע, אז מה הבעיה? אם זה פחד, אז זה בסדר שהסתכלה אחורנית, לא? מה, זה לא אמור ליצור פחד? נכון או לא? אז מה פה, מה הרב אומר? אני לא מבין בכלל. מה יכול להתהפך? אפשר להסתכל... לא, אבל רגע, אני רוצה להבין. כאשר היא מסתכלת לאחור ורואה את כל הדבר הזה, מה, זה לא יוצר אצלה פחד? אז מה הרב מתכוון? אז
יש אפשרות לעשות את זה.
אז אבל תראה מה קורה למי שעושה זה. טוב, זה לא כך מוסבר, זה לא כך מובן. על פניו זה לא מובן לעת. זאת אומרת, צריך קצת יותר הסבר פה, אני שומע מה שאתה אומר. אז על איזה פחד הרב מדבר? איך מפיקים את הפחד הזה? כלומר, מה אתה כנתן של רשעים כאלו? על איזה פחד מדובר? איך הוא בדיוק מושג? באמצעות מה? אם אנחנו באמת לא משיגים אותו בהסתכלות ישירה על מחזה הפורענות, נכון? אנחנו לא משיגים אותו בהסתכלות. כן? כמו שאנחנו רואים פה. אמרו לה לא להסתכל, כנראה שזה לא התקנה שלה. אם זו הייתה תקנתה להסתכל, אם באמת ההסתכלות על פורענות סדום, הייתה מחזירה אותה בתשובה, אז למה להגיד לה לא להסתכל? תסתכלי, לחיי. מה? תסתכלי גם מה שאת רוצה. אז מסתבר שזה לא. ניסית להסביר את זה, גיל. צריך להבין את מה שאתה אומר, אבל נראה, אולי נראה, אולי הרב אומר מה שאתה אומר, אני לא יודע, יכול להיות. אבל מכל מקום אנחנו רואים שהפתרון לרשעות כזו, כמו של אשת לוט, היא הייתה רשעה גדולה. זה לא מועיל להסתכל על הפורענות גוף. אלא רק הפחד. אנחנו לא מבינים מה זה הפחד הזה. מה זה הפחד הזה? לא מבינים מה זה הפחד הזה? ודאי שהפחד פה לא מושג מכוח ההסתכלות, אז מהו? נקרא את זה עוד פעם. אמנם הנפשות הרעות, כן? יש כוח רק ביד הפחד מן הרעה לשום מתג, מתג זה רסן, רסן, לשום מתג להם שלא ישתפו בזרם הרע. רק דבר אחד יכול להעלות אותם מהרצון של הרשעות. רק דבר אחד יכול ליצור מאזן אימה שיגיד להם לא כדאי להיות רשעים עוד. עם כל מה שאנחנו התרגלנו ברשע, הפחד הזה שאנחנו לא יודעים מהו עדיין, איך משיגים אותו, איך משיגים את האפקט הזה, רק הפחד הזה יכול לגרום להם חשבון מחודש. רגע, אולי באמת, אולי באמת, אני צריך להפסיק עם הרשעות שלי. פחד קוראים לזה. מה זה הפחד הזה? נראה. רק בכוח הפחד. לעשו מתג להם שלא ישתפו בזרם הרע. אבל כאשר יראו ביניהם את האבדון שבא כתומו, אז יחלש כוח איומם. כי לעולם כוח האיום הבא לאדם מיראת אבדון, הוא גדול יותר מערך אבדון בעצמו מצד ערכו הגופני. מה אומר כאן? דבר מדהים. דבר מדהים. אתה רוצה לאיים על רשע? אל תראה לו את החורבן בפועל. אל תראה לו את החורבן בפועל. תראה לו את ההיתכנות של החורבן. תראה לו סרט בדיוני על חורבן. אל תראה לו את החורבן בפועל. ברגע שהוא רואה את החורבן בפועל, אין כבר מקום לדמיון. שהוא רואה את החורבן, נסביר את זה ליותר את הפחד. מה זה פחד? תן דוגמה. אדם הולך בחושך, בסדר? הוא שומע קול. מתי הוא יותר מפחד? כאשר הוא חושב שאולי זה אריה, או כאשר הוא רואה שזה אריה? שהוא חושב. כן, למה? לא הגדרתי זה נכון. כאשר הוא שומע קול ולא יודע מה זה, או כאשר הוא רואה שזה אריה? מתי הוא יותר מפחד? תראה, זה לא שאלה מתמטית, זה שאלה של חוויה, של ניסיון, כן? לי הייתה חוויה כזו אגב, כן?
מריה?
לא. מתי שהוא שומע את הקול ולא יודע מה הקול, או מתי שהוא רואה בוודאות שזה אריה? ודאי שגם שהוא רואה שהוא אריה מפחד, אבל מתי יותר? מה התשובה? מה? כי מה הדמיון אומר לו? שזה יכול להיות הדברים הכי גרועים. הבנת?
מה יותר
גרוע מאריה? שלושה אריות. שלושה אריות. או אנקונדה שמתקרב אליך. יכול להיות דברים נוראים ואיומים. הדמיון, זוכרים שדיברנו על ההנחה? מישהו היה תמיד עם הסיור על ההנחה. נכון? אדם חושב שאם הוא יענח, כן, אז בזה יוקל לו. אז הרב אומר שם, אדרבה, על ידי ההנחה הוא בעצם נותן מקום לדמיון לצייר לו מחזות בלעות, כן? עכשיו הוא מלא את נושא הדמיון, עד כמה דמיון מסוכן. אתם זוכרים את הגזירת סנדל המסומר, מה קרה? למה גזרו לו ללכת בסנדל המסומר בשבת? בגלל אותו מעשה שהיה. אותו מעשה שהיה שהתחבאו במערה מפני הרומאים, ושמעו קול מחוץ למערה, ולא ידעו מה זה, חשבו שבאים עליהם. הרומאים, מרוב בהלה, הם דחקו זה את זה, ונהרגו שם המון המון אנשים. ושם הרב מברר את עניין הדמיון. מה קורה עם הדמיון? שאדם לא יודע לשער את מידת הסכנה. שהדמיון, כי הדמיון מראה לו דברים, זה יכול להפחיד רשע. זה יכול להפחיד רשע. אבל לא שהוא רואה את הדבר המסוים והקצוב והברור שקרה, גם אם הוא הפיכת סדום. נכון, זה לא נעים לראות כל העיר הזו, לראות את האשן האדיר הזה רודף אחריך, זה נכון. אבל לרשעות מנצחים אותה באמצעות דמיון. דמיון. שהרשע ידמה את העונש הנורא שיכול לבוא עליו, והדמיון ייתן לו חופש ללא מיצרים לצייר את הבלהות היותר גדולות. זה יכול להזיז אותו. אבל כשהוא רואה את הדבר הזה, בסדר, לא נעים, אבל זה דבר ברור. זה דבר ברור. למה ערעור עבירה הוא חמור יותר מעבירה? למה ערעור עבירה יותר חמור מעבירה? מה? לא הבנתי. ערעור עבירה יותר חמור מעבירה, למה? רגע, רגע, אני שומע מה שאתה אומר. עבירה עצמה היא עבירה ברורה מסוימת. תהיה אשר תהיה, אגב, יכול להיות חמורה מאוד. אבל ערעור עבירה, מה? לפי מה שאמרנו? מה? הערעור של העבירה, אדם שמערער על גניבה. אם אדם גנב 1,000 שקל, אז הוא גנב 1,000 שקל. אבל אם הוא מערער בעבירה, אין גבול למה שיכול לערער. הוא גונב, הוא שודד את כל הסניף, 3 סניפים. זה הרבה יותר גרוע. בערעור... אתה יודע, אבל מה זה חייב? מצד הדין הוא לא חייב, בית דין הוא לא חייב, מבחינה מוסרית, אבל... מבחינה מוסרית, הוא חווה עכשיו זעזוע פנימי. אתה יודע מה זה לדמיין? אדם מדמיין, אישה יפה. אדם מדמיין, זה דבר חמור. כתוב שאדם מסתכל על אצבע קטנה של אישה, זה כאילו מסתכל במקום התורף. כן? הדמיון הוא כוח מדהים. אז מה אם הוא לא עשה? מבחינה מוסרית זה מזעזע לו את הנפש. אז אירוע עבירה הוא חמור יותר מהעבירה. כי אירוע עבירה הוא בעצם לא נותן גבול ומידה לעבירה. כי מצד הירור אפשר לפנטז בלי גבול על העבירה. זה אותו רעיון. כן? אתה אומר, כן, מקום של... כן. אתה מביא את הדמיון במקום ספק. שהספק, כן, שהדמיון, כן, כן, שהספק והדמיון מתחברים יחד, זה מגדיל את הספק, זה מעמיק את הספק. זה יוצר אותו יותר אמתני, יותר מאיים, הספק יותר מאיים. זה סוגיית הספק, הדמיון בשירות הספק. אבל זה מובן, נכון? פחות יותר, זה מובן. כן, אגב, הרב חרל"פ הגדיל לומר, משפט מפורסם, שמעתם אותו פה מנסתם, כן, הרב חרל"פ אומר שהציפייה לישועה היא יותר גדולה ממה? מהישוע עצמה? ציפייה לישועה. ציפייה לישועה, שוב, זה מצד המדמה החיובי. פה זה המדמה החיובי, הצכוח הדמיון החיובי. לצפות לישועה. זה משוחרר, זה חסר גבולות. הישועה עצמה, אז הדבר יתממש. אבל הציפייה, אין גבול. אין גבול למראה, לציור של עתיד לבוא, של העושר האדיר. מה שאין כן במימוש עצמו, במהרה בימינו שיתממש. אבל בכל אופן, ברגע שהדבר מתממש, הוא כבר נמצא בתוך גבולות. אז הציפייה היא למעלה מהמימוש. זה ההבדל גם בין אירוסין לבין נישואין. אירוסין, נישואין זה המימוש, נכון? מה זה אירוסין? אירוסין זה הפוטנציאל האינסופי של הזוגיות. זה נקרא אירוסין. האירוסין נותנים לנו טעם מאוד מאוד מיוחד בקשר. קשר. חווים איזה מין אהבה פלטונית אדירה כזו. אין, כל אחד בשביל השני, זה אינסוף. ברגע שיש נישואין, זה מתבצע. הייתה חופה, יצאנו מתחת לחופה, הלכנו לביתנו המשותף, התעוררנו בבוקר, הנה הנישואין. עכשיו תתחיל לרומם את זה למדרגת האירוסין, תתחיל לרומם את זה. אבל המימוש כאן, הוא יוצר איזה מין נפילה כזו, מה שקורה הרב בספר אורות, מאלוהות להוויה, שהיא נפילה והשפלה נוראה. כן? אתה, מי האידיאל העליון של הנישואין, יורד פתאום למי ייקח את הפח, או מי ישטוף את הכלים. יש, זה חשוב, אבל יש פה איזו נפילה, מי הציור האידיאלי של הנישואין, ליום יום, לפרטי פרטים שלך יזגיד. כן? זה דבר מאוד מעניין. כן. אדם רגיל, הוא לא צריך להפחיד אותו. דיברנו על זה. אדם רגיל לא צריך להפחיד אותו. הוא לא צריך להרתיע אותו בדמיון, בפולסה דדמיון. אדם רגיל, מספיק לו לראות את מה שקרה, מספיק לו לראות את הריאות של מי שמעשן 20 שנה כדי לא לעשן. למרות שהיצר אונס אותו לעשן, אבל הוא רק מסתכל על הריאות שלו. אני כבר לא מעשן, זהו. זה מספיק לו, הוא לא צריך יותר מזה. לא צריך לאיים עליו באיומים ולדמיין דמיונות של מי יודע מה יקרה, של עולם הבא ותנורים ובלגן.
יש איזה משהו הבדל מהותי בין האופי של רשע.
ודאי, ודאי. בדיוק. אצל הרשע צריך את האיום, כי הרציונל לא עובד. אצל אדם שהוא בסך הכל בסדר, אבל מעד מכוח הנסיבות, כפי שאמרנו, די בראיית הפורנות כדי להחזיר אותו לדרך המוטב. לא צריכים זעזוע גדול. לא צריכים זעזוע. הוא סך הכל יודע את הדבר. לא צריך ללמד אותו מאלף. לא צריך להחריב את עולמו לגמרי כדי ללמד אותו. לא צריך, זה לא טוטלוס. זה לא רשע. כוח האיום הוא צריך להתנגד לרשעה. האיום צריך להיות כל כך גדול ובלי מיצרים. כן? לא מוגבל. כדי שזה יוכל לקעקע את הרצון לרשעה. חייבים משהו מאוד מאוד חזק. אי אפשר להציב מחזה פורענות גבולי שיתממש כבר, כמו אף אחד סדום. היא רואה את זה בעיניים. אין מקום לדמיון. היא רואה בעיניה מה קורה. זה כבר מוגבל. החזיון הוא מוגבל בגבולות שלה. זה לא יעזור לרשעה כזו.
למה?
כי זה הרשות. לצטקה לפתי יערים, שאדם במצב של רשות, צריך עבודה הרבה יותר קשה כדי להוציא אותו משם. הרבה יותר קשה. נו, מה לעשות? איך תשכנע אותו? איך תשכנע אותו? 10 מכות פרעו קיבל. אוקיי? וגם לא חזר בתשובה. זה קשה להוציא רשעים מהמקום הזה. הפחד זה אחד הדברים. כן? פחד זה אחד הדברים שמאוד מאוד עוזר. להשתמש בכוח הדמיון של הרשע כדי להציג לפניו מחזה פורענות אפשרי. כן? או מחזות פורעניות לא מוגבלות, אינסופיות, דמיוניות. הדבר הזה יכול להזיז אותו. הרב יסביר את זה קצת בהמשך, הוא צאת, כן, כן.
אני לא יודע כמו זה קשור לשיעור ספציפית, אבל בדיוק חשבתי על המילה אבוסים. זה יש בזה קצת משהו מפחיד מסוים, כי כשהם מחלקים את האותיות, זה
הצלחת
נוי.
אבל זה לא, כן, זה לא מילה בעברית, אבל... זה לא מילה בעברית. אירוסין זה לא מילה בעברית. ארוס, זה לא בעברית.
כן. זה
אור סי
או נוי,
כאילו אחד מהם. טוב, זה, כן, כן, כן. או נוי או ארס. כן. לא, אבל אירוסין מצד עצמם, זה רק נוי. בוא נראה. יש לנו עוד כמה שורות. אני חושב שעיקר הרעיון הבנו, כך נראה לי. אני קורא את זה ברשותכם על הנפשות הרעות עוד פעם. כדי תראו איזה בפנים. אני רואה שאתם קוראים שניכם אותו דף. כן? יש פה דפים שאתם רוצים. אומנם הנפשות הרעות, כי תמיד טוב לראות בעיניים, כן, בכלל הטקסט של הרב קוק הוא טקסט מרפא. כל טקסט שנכתב ברוח הקודש זה טקסט מרפא. כשמסתכלים באותיות זה דבר שהוא משפיע על הנפש. זה טקסט מרפא קוראים לזה. לא כל הטקסטים, טקסטים של מעריב הוא לא מרפא. בכלל, טקסטים חיצוניים הם לא מרפאים. אבל דברים, לא, אבל דברים שנכתבו ברוח הקודש, יש להם כוח גדול, כל מי שנוגע בהם בעיניים. והיו עיניך רואות את מוריך, לראות בעיניים את האותיות של הרב קוק, לקרוא אותם בפנים, זה דבר מאוד מאוד חשוב.
מה זה מרפא?
את הנפש, את הנפש, זה יוצר איזו טהרה פנימית, זה כוח חזק, האור שבאותיות האלו, הכנס פנימה לתוך הנפש. הוא גורם איזושהי הרגשה של טהרה, איזו הרגשה טובה. זה דבר ידוע. כן, יותר מיותר מאשר שמיעה באלמה. כן, זה למדנו מרב קוק, כן, ככה, מרב טאו, כן, מי שהיה בשיעורים שלו, שאנשים לא מסתכלים על הדף, כן. זאת אומרת, תסתכלו בפנים אותיות מחכימות. תמיד יש לו את ההערה הזאת. תסתכלו בפנים, אני מבקש, אני מתחנן אליכם. תסתכלו בדף. אולי אני לא קורא לכם את מה שכתוב. תסתכלו. ואותיות מחכימות. זה תמיד רגיל ככה להוכיח. יושבים בשיעור, מסתכלים, מסתכלים עליו. אני לא הנושא. הרב קוק זה הנושא. הדברים זה הנושא. תפסיקו להביט בי, תסתכלו. זה מאוד מעניין. ספקתי כמה פעמים תוכחות כאלה ממנו, כן, להתייחס אל הבהייה שלי בפניו, כן, לא להסתכל עליי, אני לא הנושא, איזה תוכחה אחת שלא מייבשת אותך, כן, אבל שקלתי שהם שאותיות מחכימות, אבל בוא, אני חוזר לנפשות הרעות, בסדר, נקרא את זה ברצף, אמנם הנפשות הרעות, יש כוח רק ביד הפחד, אנחנו כבר יודעים מהו הפחד הזה, רק יש כוח רק ביד הפחד מן הרעה, לשום מתג להם שלא ישתפו בזרם הרע. אבל כאשר יראו ביניהם את האבדון שבא כתומו, כמו שהסברנו, אז יחלש כוח האיום עליהם, איומם זה איום עליהם. למה? פה נתנו את הכלל, כי לעולם כוח האיום הבא לאדם מיראת האבדון הוא גדול יותר מערך האבדון בעצמו מצד ערכו הגופני, יותר מן האבדון בפועל. כן? הסברנו את זה. עכשיו, אחרי הקדמה הזו, נכנס לעניין שלנו. עכשיו העניין יובן. למה אשת לוט נעשתה לנציב מלח ברגע שהיא הסתכלה לאחור? על כן. בהיות משפחת לוט, איננה ראויה להינצל מצד עצמה. נכון? מצד עצמה היא לא ראויה להינצל. מצד עצמה, מה ההגדרה של משפחת לוט? רשעים. רשעים, ויער לוט את כל הכיכר מושקע, הוא ראה את כיכר סדום, והתאווה לשבת שם, כן? הלך למקום של רשעים, למרות שהם רשעים, ישב בתוכם. רשעים, הלך וישב עם רשעים, בניגוד, כן? התרחק מן הרשע, אל תתחבר לרשע. על כן, בהיות משפחת לוט, איננה ראויה להינצל מצד עצמה, דבר שמעיד על כך שהם לא שייכים לנפשות הטהורות, כן? מפני שלך, מה זה לך? הלך לוחית, רטיבות, רעננות. מפני שרעננות המוסרית הייתה חסרה מהם, וכבר נמשכו הרבה אחרי מעשה סדום, או אל הרשע ואו לשכינו, כן, כבר נמשכו הרבה אחרי מעשה סדום, כן, והושפעו מהאווירה של סדום, נטמעו, על כן הוזרו שלא להביט בעינם בצורת ההשחתה, לא להביט בצורת ההשחתה למען לא יקטן כוח האיום אצלם, בדיוק כמו שהסברנו. אם הם יביטו, כן, בצורת ההשחתה, זה לא יפעל עליהם. ואם זה לא יפעל עליהם, מה המסקנה המיידית שלהם? ששום דבר לא עומד בפני מה? הרשעות שלהם. אין להם שום סיבה לשנות מהרשעות שלהם. הנה, הם הסתכלו על ההפיכה של סדום, וזה לא יזיז בהם כלום. וואלה, אפשר להמשיך להיות רשע גם אחרי שרואים את סדום הפוכה. יש פה הפסד עצום. אבל אם היא לא מסתכלת לאחור, מה היא מרוויחה? תגידו אתם, אם היא לא מסתכלת לאחור, מה אנחנו מרוויחים? בדיוק. מי יודע מה קורה מאחור? זה מפחיד. המבט בעיניים הוא מגביל את כוח ההרתעה. אבל שלא מביטים ורק הדמיון הוא זה שצריך. הוא פועל, היא יכולה לצייר ציורים נוראים ואיומים שיזדעזע ליבה וינטר ממקומו, ומי יודע אם היא לא תחזור בתשובה. או, הנה. על כן הוזרו שלא להביט בעינם בצורת השחתה, למען לא יקטן כוח האיום אצלם. ורק אז, על ידי רגש הפחד, אפק בדיוק כמו שאמרת, על ידי רגש הפחד שלא מסתכלים, רק מדמיינים, על ידי רגש הפחד תוכל להיות תקווה שיתעודדו להרחיק עצמם מדרכי שאול של הסדומיים. כן? דבר נפלא. כן? הפחד, אני לא רוצה להיות, מה אומר הפחד? מה הפחד גורם לאדם? אני לא רוצה שזה יבוא עליי. מה האדם עושה כשהוא לא רוצה שדבר יבוא עליו? הוא מעביר את עצמו מכף חובה לכף? זכות. זה טבעי מאוד לאדם. כשאדם נמצא במצב של איום, הרבה פעמים מיוחד יהודי, מה הוא עושה? שמה ישראל. רואים שהוא מצב של איום, שהוא מפחד, הוא רוצה לברוח למקום של ביטחון, למקום של אמונה. אם הדמיון מאיים עד כדי כך, ואני בסכנה כזו נוראה, איך אני אמלט את עצמי? תאמר אשת לוט. איך אני אמלט את עצמי? אני אחזור בתשובה. הרשעה כבר היא לא מבטח בשבילי. כנגד הפחד והאיום, הרשעה היא כבר לא מקום בטוח. ומה שנשאר זה באמת להשתנות מקצה לכזה. זה המקום המובטח. מה שאין כן שמסתכלים במחזה הפורנות, והרשעה במקומה עומדת. ולא מתחייב שום שינוי מהותי בתוך הנפש. לא מתחייב. כן? ורק אז על ידי רגש הפחד תוכל להיות תקווה שיתעודדו להרחיק עצמה מדרכי שאול של הסדומיים. כן? ואשתו, אז מה קרה פה? ואשתו בהתאמצה לראות בעיניה את ההשחתה. כן? אגב, יכול להיות שההתאמצות לראות בעיניה את ההשחתה, ממה זה בא? תגידו לי אתם, ממה זה בא שמתאמצת לראות בעיניה? ממה? איזה דבר לא מודע זה בא? מה? יפה. באופן לא מודע היא מסתכלת כדי לראות שמה? שלמרות שהיא רואה, כן? היא לא משתנה. כן? זה תעודת הפיתוח של רישה. כן, ראיתי, הנה. ראיתי. ואני לא משתנה. היא מביטה בדיוק בגלל הסיבה שהרב פה אומר. כי היא יודעת, כן? שכוח האיום הוא גדול יותר מראיית הדבר בפועל. לכן היא מביטה. היא מביטה כדי לפגום את הזעזוע הפנימי. שמה ואולי חלילה יחזיר אותה בתשובה. בגלל זה היא מביטה. זה פשוט מדהים. זה פסיכולוגיה עמוקה. פשוט מדהים. כן? שנייה אחת. ואשתו בהתאמצה לראות בעיניה את ההשחתה. כן? התאמצה. יש לה עניין בזה. כן? להחליש. כבר, שבזה כבר נחלש מעט ערך, תראו, נחלש מעט, אפילו מעט. ערך פחד האבדן, כבר לא הייתה לה תקנה מוסרית. אין כוח שיכריך אותה לשנות מן הרשעה. כי הפחד התהומי הזה, שרק הדמיון יכול להנפיק אותו בלא בראיית עיניים, כן? הפחד הזה כבר לא ימצא לה, מכיוון שהיא העיזה להביט בעיניה, ולהקביל, להגביל את החזיון. בעצם ראיית העיניים אני כבר יוצא הגבלה. אבל לא הייתה לה תקנה. ותהי להכרח משפט האלוקי לדונה כאחד מאנשי סדום. למה צריך לדון אותה כאחד מאנשי סדום? כי בעצם המבט, היא בעצם החליטה החלטה אחר החלטה שהיא נשארת במה? ברשותה. לכן דינה כאנשי סדום. באמת הקדוש ברוך הוא שהציל אותה בזכות אברהם חיפש גם לה תקנה. איזה תקנה הוא חיפש לה? הפחד. שבהתחלה אמנם היא ניצלת בזכות אברהם, אבל בסופו של האירוע היא תנצל בזכות? יפה מאוד. אבל בזה שהיא ביטה על החורבן, היא גילתה שהיא רוצה להישאר במצב הקודם שלה. את רוצה להישאר במצב הקודם? גם אתה הבחיל נציב מלך. כמו כל מפעל השלג שם. כמו כל המלך שזה אנשי סדום שם. זה כל המלך שם זה אנשי סדום כולם שם. זה המלך שיש בתוך המלך הזה ככה. התעכלו כל, כל המחוזות שם של סדום. חמישה מחוזות היו שם. כן, בניי. בניי. כן, יש מקום שנקרא צוהר בצד הירדני. יש מקום שנקרא צוהר בצד הירדני, מקום מאוד פורה. כן, בתחילת ההתיישבות בערבה, בחלק הצפוני של הערבה, רצו מאוד ליישב את האזור הזה צוהר. כן? אבל לא הצליחו, בסופו של דבר לא הצליחו ליישב את זה, זה בצד השני של הצד הירדני יותר, שבזמנו היה די נטוש, די נטוש, והיו מחשבות כאלה ליישב אותה, אבל זה לא עלה בידי המיישבים, ונשארו בצד המזרחי, בצד המערבי. מכל מקום, כבר לא, אין לתקנה, ותהי להכרח משפט האלוקים, מה? לדונה כאחד? מאנשי סדום, שכבר גם כן נאבדו, גם הם נאבדו, מגלל מה הם נאבדו? כי אפסה להם כל תקווה שתיקון מוסרי. מבחינה זו מצבה כמצבם, נכון? כמו שמהם עבדה כל תקווה, גם ממנה עבדה כל תקווה. כן? ברגע שהסתכלה, עבדה תקווה. כן? שתיקון מוסרי. וכמוהם נאבדה, ותהי לנציב מלך. בסדר? יש את הכיוון. עוד השם. אז אנחנו רואים כל מיני מחזות, מבוקר ועד ערב רואים, רואים. ככל שנהיה רגישים יותר, מבחינה מוסרית, מספיק יהיה להראות לנו דבר קטן ביותר, כדי שאנחנו כבר נתקן את המעשים. ככל שאנחנו צריכים לראות דברים יותר קשים. כל שכן, שהקדוש ברוך הוא מביא לנו לפעמים גורם שיהיה לנו כל מיני דמיונות, כל מיני של בלהות. לפעמים אדם נתפס לדמיונות של בלהות. למה זה? למה הדמיונות האלה? זה בא לרמז לו, שהוא במצב שצריך מה לעשות לו? לאיים עליו. מכניסים אותו לטרנס דמיוני של בלהות. הילד שלו יקרה לו כך וכך, יקרה לו כך וכך, כן, טרור, מי יודע איפה יבוא המחבל, מלמעלה, מלמטה, הוא מתחיל להיכנס לדמיונות. זה סימן שיש בחינה של רשעות, שחוץ מפחד ואיום, אי אפשר לשנות אותו.
אבל לא רק.
אבל אדם צריך להסתפק. וחזיונות, כן? חזיונות של פורנות קטנה, קטנה, תקר בגלגל. יש לי תקר בגלגל, אני יודע מה, לראות מישהו שלא פועל כמו שצריך ונופל מכיסא, חס ושלום. זה מספיק כדי שתבדוק את הכיסא שלך, כדי שתראה שאצלך זה לא, כן? כן? אדם נוסע פתאום מכונית, פתאום, אופ, אין אוויר. כן? הוא כבר יודע, בעל הרכב השני, שלפני שהוא מתחיל את הנסיעה, הוא צריך לבדוק את הגלגל. טוב לבדוק את כל הגלגלים לפני תחילת הנסיעה. לראות אם אחד הגלגלים לא רק, אחרת תתחיל לנסוע, פתאום תמצא לך באמצע הדרך על הג'אנט. אז עדיף לבדוק את זה. אז הוא כבר מזה שהוא רואה את האדם ההוא, על הג'אנטים, הוא בודק את הגלגלים לפני הנסיעה. הוא מקדים, הוא פועל מכאן. מהחזיון הפשוט הזה. זה היה ברירה בידינו. טוב, נעצור כאן. כן. Okay.